כן. דבר שיר השירים הזכיר איזה דברים, כיוון שיצאנו מההגים תמיד מתעוררת אותה שאלה, איפה כל התפילות של עם ישראל? וודאי שהן עושות פירות, אין תפילה שהולכת רקם, כשאלה מתי היא מתקבלת. אבל מה הדבר העיקרי? זה הגאולה. כי אם תבוא הגאולה, אז כל הבעיות הכלליות, הפרטיות, הרוחניות, הגשמיות, הכל ייפטר. אז מה קורה כאן? שם מדרש שיר השירים על הפסוק, הגיד לי שאהבה נפשי, אחד תיראה, אחד תרביץ בצהריים, שלמה אהיה כאותיה על עדרי חבריך. אבל שהיום קוראים שיר השירים לא מדקדקים במילים, קוראים שלמה אהיה, אני יודע מה, מלך אסור ברהיטים, וכן עשה הדרך. זה צריך את הילדים ללמד אותם, צריך, כן. אז המדרש אומר, מי זה שאומר? הרי ידוע שכל שיר השירים זה אנחנו והקדוש ברוך הוא. השכינה זה איתנו, היא איתנו, אנחנו חלקים של השכינה. כשהשכינה מדברת, הוא פונה אליו והוא אחר כך פונה אליה. שמה בשיר השירים אומרים ישראל הקדוש ברוך הוא. השכינה זה רחל אמנו, שהיא כוללת את הנשמות של כולנו. היא שואלת את הקדוש ברוך הוא, אגיד לי שאהבה נפשי, אחד תראה את עם ישראל בגלות הזאת, אחד תרביץ בצהריים. מה עניין צהריים לכאן? אם דברים פה ערב, בוקר, צהריים, אלא צהריים השמש מכה בתוקף, בחוזק העם. אז בגלות יש גם כן גלים, גלות זה גם כן מלשון גלגל וגלגול וגל, זה אותו, הכל אותו שורש, שורש המילה גל. אז יש גלים, פתאום יש איזה גל סוער, תקופה סוערת, ואנחנו בעוונות כל הזמן מיום שפתחנו את העיניים רואים רק שערות וכל מיני, והלך בשערות תימן שמרחם. אז אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, אומרת השכינה לקדוש ברוך הוא, איך אתה תנהיג את עם ישראל ועד מתי הגלות הזאת תהיה קשה ומתארכת? אחד תרביץ בצהריים, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אז הוא השתבח שמו, אם לא תדעי לך יפה בנשים, קורא לנו, אנחנו הכי יפים מכל אומות העולם, כי עם ישראל מכירים אותו, כמה שהוא יש בו יצר הרע, אבל בשורש אנחנו טובים. עם ישראל, אפילו לא אמרו רבותינו, רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. זה תמיד אפשר למצוא דברים טובים אצל היהודים. אצל גוי השם יצילם. זאת אומרת, צאינך בעקבי הצון, וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה? יש כאן תשובה מעניינת. אומר המדרש, משל למלך. מלך בשר ודם, שהיה לו בן יחיד, כמו כל המלכים, היה לו בן יחיד, והבן הזה מה עשה? היה השם מרחם, שלח אותו אבא שלו לשוט בנהר, הייתה לו סירה, אמר לו תלמד איך מפעילים את המשוטים. אז הוא שוטט בנהר, אבל הזהיר אותו, אל תלך מקום רחוק ואל תלך לכיוון הים, כי שם יש כל מיני סכנות, קרישים, תנינים, שודדים, שערות בים, תיזהר. זה לא שומע בכל אביב, וצעיר יש לו בהלך שובה בדרך ליבו. אז הלך באו השודדים, אה, מה קרה? פחדתי. אז באו השודדים ותפסו אותו. תפסו אותו, נודע להם שהוא בנו של המלך. שלחו מסר למלך, אמרו לו, אנחנו מבקשים שתיתן לנו אוטונומיה. מה זה, היה להם שם איזה אי בים, והם רוצים שיהיה להם מדינה משלהם. אז ואנחנו לא נחזיר את הילד, אז תיתן לנו את ה... כך אומר המדרש. קיצור, אבל הם נתנו רשות שהבן יכול לכתוב מכתבים לאבא, ואבא יכול פעם בחודש לשלוח לו מאכלים חשובים. מאכלים, איזה אוכל שהוא רוצה, משהו רגיל בבית, שלח לו. מלך אוכל לא מה שאדם פשוט אוכל. קיצור הדברים, המלך שלח לו אוכל, אבל שלח לו אוכל פשוט מאוד. סרדינים, דג מלוח, כל מיני שימורים וסלימים. טוב, הבן ראה, קיבל את זה, אחר ראה זה מאבא שלו, יודע. אחר. אז צריך לכתוב לאבא שלו מכתבים על המצב שלו. אז אחד המכתבים הוא כתב, אבא, אתה כבר כמה פעמים שולח לי אוכל, לא, שאני לא גרתי בו. זה אוכל שאוכלים אותו, מנות קרב, מה שנקרא. זה בדרך. אבל לא שהיינו רגילים בבית. אני מתגעגע לאוכל של אמא, לאוכל שהיה בבית. השף היה מבשל איזה בישולים. אז אבא שלו שלח לו מכתב. מכתב מוצפן. כתב לו, אני יודע שאתה מתגעגע למאכלים האלה, אלא אם אני אשלח לך מאכלים טובים, יגנבו את זה השודדים. אלה הפרעים שאתה אצלם, הם יקחו את זה, יאכלו. המקסימום משאיר לך כמה פירורים. אז אני לא רוצה שהם יגעו לך באוכל, אשלח לך אוכל רגיל שתוכל לאכול, שתוכל להתקיים כדי קיומך. אז זה אומר המדרש, משיב ואומר, מכאן נלמד שאדם ידע שנכון שאנחנו ועם ישראל, כתוב בפסוק בירמיה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ עושמתי. אם חלילה וחס עם ישראל יום אחד לא יתפללו איזה תפילה, תפילת ערבית אפילו. מחר אין מחר, אין יום. העולם מתמוטט ונמחק. אנחנו מקיימים את העולם. אם לא לומדים תורה, מפסיקים ללמוד תורה יום אחד, אז חס ושלום העולם חרב. לא אמרו רבותינו אפילו על דוד המלך, שהוא זכה שכיוון שהיה ער כל לילה בחצות, הוא אומר חצות לילה. הפסוק מעיד עליו, אקום להודות לך על משפטי צדקך. מדרש אומר שהיה דוד מתעורר, הגמרא אומרת בברכות שהכינור תלוי מעל ראשו של דוד. כשהיה מגיע חצות היה הרוח מנשבת בו ומנגן מאליו, והיה קם דוד, מיד היה נוטל ידיים, מברך ומתחיל לשיר וללמוד תורה בקולי קולות. ואז השכנים אפילו שהיו גרים בסביבה מתעוררים, ואלה מתעוררים, גם הם מתעוררים ואומרים תורה, לומדים תורה. וככה כל השכונה, ככה כל העיר. אישה הייתה מעירה את בעלה, קום, תראה המלך כבר ער. אז נביא אותה עם כולם. אז ככה זכה. מה זכה דוד? שאחר נפטר, למה אנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים? שזה כמה ביאורים. אבל הביאור הפשטי, אדם שנפטר והוא השאיר בנים שלומדים תורה, או השאיר ספרים שלומדים את הספרים שלו, הוא זוכה שהוא נקרא חי, הוא לא נקרא מת. כיוון שהתורה היא תורת חיים. כתוב, מתלך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. תלך תנחה אותך בעולם הזה, שוכבך תשמור עליך, חוץ מכם בקבר. והקיצות היא תשיחך, זה לתחיית המתים. אז דוד המלך זכה, שכל רגע, אין רגע בעולם, שלא לומדים, לא קוראים איזה פסוק מתהילים. תראה כל התפילות שלנו, תראה תפילת שחרית, אפילו אם רק אתה מתפלל, רק את סידור התפילה. שמע הללויות, שמע אחרי זה, בימים שיש בהם תחנו לדוד אליך, אחרי זה, אשרי יושבי ביתך, שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים. אחר כך, שיר של יום, פסוקים שיש בעובד לציון, וכן אז זה הדרך. אחרי זה יש לך גם במנחה אותו דבר, לפני מנחה, קודם מנחה, אחרי מנחה, בסיום מנחה למנצח, וכן בערבית של צבאות עמנו וכו', אחרי הערבית של המעלות, ולא רק זה. אז כל רגע שאנחנו קוראים את התהילים הוא ער, הגמרא אומרת ששפתותיו דובבות בקבר. כל מי שכתב תורה ומזכירים לשמו דברי תורה, שפתותיו דובבות בקבר. אז זכה דוד המלך. עכשיו, מה הדבר פלא? תאמר שאנחנו לא אומרים תהילים בלילה, נשים אומרות, ילדים יכולים להגיד, עמי הארץ שאין להם תורה משהו אחר ללמוד, כל שיפטפטו ויקשיבו לכל מיני שטיות ברדיו, יקראו תהילים, מותר להם, אין בעיה. תמיד חכם או מי שיש בו תורה יכול ללמד את לימודו תורה שבעל פה, אבל מי שאין לו לא יודע תורה שבעל פה ילמד תורה שבכתב. וכן נשים אינם בכלל, מותר להם, אין בעיה. אז יוצא שדוד המלך 24 שעות 365 יום בשנה כל הזמן הוא ער, לא נותנים לו שינה. כבר לא אומרת כי ניתן לדידו שינה, זה אחד שזכה שמשאיר תורה פה. אז דוד זכה, לכן נקרא דוד מלך ישראל חי וקיים. אז איפה השפע? למה? אז אנחנו מקיימים את העולם, כל הצינורות של השפע שיורדות מלמעלה, זה 22 צינורות יש לפי א' ב', כל יורד השפע לכאן. למה אנחנו לא רואים את זה? אלא הקדוש ברוך הוא שומר. כתוב בתהילים, מה רבטובך אשר צפנת נראיך. מה זה צפנת? אנחנו אומרים בהגדה צפון ברך. מה זה צפון? אפיקומן, שומרים אותו. הקדוש ברוך הוא שומר לנו את השכר. אחר כך צפנת נראיך, פעלת, אנחנו עושים בך נגד בני אדם. למה? כל שכר שאדם מקבל בעולם הזה, תדעו, זה הולך, זה על חשבון העולם הבא. כן, אדם צריך תמיד בקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לנו חלק בעולם הבא, שיהיה לנו חלק בתורה הקדושה. זה התורה לקט חיים. תראה, רבן חיים בן עתר, אור החיים כספר שלו, אור החיים כשמו כן הוא, שמו חיים והתורה חיים, כמוציאי מצא חיים. והוא זוכה, תראה הפירושים שלו, כל הבירועים, ויש לו עוד ספרים שהוא כתם על הגמרא, על בהלכות, פרי תואר ועוד איזה דברים מפלא ופלא. הוא חי סך הכל 47 שנים. אז מי יודע אם היה חי 70 שנה מה היה עושה, מהפכה, היה מביא את המשיח ודאי. קיצור, אז לכן אז זה הדרך. אתה רואה כל גדולי ישראל שזכו לכתוב ספרים, אז הם נקיים חיים. איפה השכר שלהם? שם בעולם, בעולם האמת. כל מה, ככה הוא כותב אור החיים, מה שאדם מקבל כאן זה נשאר כאן, זה הולך, אז זה על חשבון עולם הבא. לכן הוא כותב דבר פלא. אומר שה ידוע שאנחנו קוראים במשנה, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אומר אור החיים שהצדיקים מבקשים גם את הפירות אל תיתן לי פה, שמור לי, יצא שם. זה כמו אחד שמגיע לו דיווידנד בבנק, אז הוא אומר לו תשקיע, תסגור את זה, תקור, תסגור את זה. אז זה ככה הצדיקים לא רוצים ליהנות מהעולם הזה כלום, שום דבר, כאילו זה. בהמשך הוא כותב דברים חמורים מאוד, שלא לומד תורה, אומר אסור לא ליהנות מהעולם הזה אפילו מדרך כף רגל. אז איך, מה יעשה אחד שלא יכול ללמוד תורה, לא יודע ללמוד תורה? אומר אלא ישמש כך לשונו, ישמש הכשר עמליה. זאת אומרת הוא יעזור למי שלומד תורה. אז בעזרה הזאת יש לו חלק. משל גמרא שאלה, הנה נשה במאי זכיין, הלא הם פטורות מלימוד תורה, ויש נשים שלא למדו תורה בחיים שלהם, אז מה, אלא הם חלק לעולם הבא? זאת אומרת, באנטורי גבריהו, ובאה קורא ביניהו עד יעתו מבין מדרשה. זאת אומרת, הם עוזרים לבעל ללכת ללמוד תורה, וכן עוזרים לילדים. היא זוכה. אז אם כן, מכאן אתה רואה. כך היה עם הרמב"ן, רמב"ן עליו השלום, בן משה בר נחמני, שהגיע לירושלים לקראת סוף ימיו ככה. ה-20 שנים האחרונות הוא עלה לארץ. יש כמה אגדות מעשיות עליו, לא יודע. כן. אז בקיצור, שהוא הגיע לירושלים, נכנס, לבדו הלך. והגיע לירושלים, הוא כותב שם באיגרת שהוא לא מצא מניין אפילו. היו שני אחים צבעים, והשאר היו כמה סוחרים שמסתובבים, מסתובבים להתפרנס מסכנים. מעיר לעיר היו הולכים ברגל על חמורים. אז ראה שם בירושלים את החרבה, הוא ייסד בית הכנסת הראשונה בעיר העתיקה, זה בית הכנסת הרמב"ן שיש היום בעיר העתיקה, בכיכר שם בעיר, באמצע העיר העתיקה, זה הוא ייסד אותו, ושם הוא בנה את בית הכנסת, וזה היה בית הכנסת המרכזי של העיר העתיקה. ויש לנו עדות שרבי חיים בן עטר היה בא לשם, והיו כינוסים שהיו עושים כדי לחזק את הציבור, היו עושים שם. צריך להכנס את הרמב"ן, הוא היה עליו השלום. אז הוא נכנס לירושלים וראה פתאום איזה גוי אחד הולך עם חמור, חמור רוכב על חמור. אז ראה אותו והיה לו חרב עיזים, והעיזות של פעם היו אוכלים דברים בריאים, אז היה נוטף החלב שלהם, היו כל כך מלאות חלב, עטינים מלאים חלב, שהחלב היה מטפטף ברצפה. במשך ראה אחרי זה תאנות, עץ תאנה, היה הרבה עץ תאנה שם, ותאנה הייתה מטפטפת דבש. אז עמד ובכה, תראה איזה התרגשות הייתה לו, אמר ארץ, ארץ, ארץ ישראל, למי את נותנת פירותייך? לגויים האלה הנבלים, הרשעים האלה, הם אוכלים את הפירות שלך. והיה בוכה, זה חצי שעה בכה. אחרי זה התנחם, כותב באיגרת לבן שלו, שלח לו לגירונדי בספרד, אמר אלא אני אמרתי אחר כך לעצמי, למה זה דומה? לאמא שיש לה תינוק והייתה מניקה אותו, פתאום תינוק הזה חלה, בא רופא ואמר לה שאסור לה להניק אותו, יתנו לו לאכול איזה דברים אחרים עם תרופות. אז כל אותה תקופה שהילד, התינוק היה, הייתה מאכילה אותו, זאת אומרת דברים אחרים, היא מה חששה שאם אישה מפסיקה להניק אחר כך אין חלב, נכון? אין חלב. מה עשתה? לקחה חוץ מכבודכם כלבה והייתה מניקה את הכלבה ואת הגורים שלה גם. באו ושאלו אותה, גברת, מה את עושה? מה השתגע? מה את מאכילה כלבים? אמרה, לא, אתם לא יודעים, אני רוצה להאכיל את הילד שלי, אבל אני דואגת לו מעכשיו. מה את דואגת לו? אמרה להם, הרי אם אני אפסיק להניק לא יש הרי חלב בגוף, אז אני עושה שהמכונה בגוף תפעל והגוף ימשיך לייצר חלב, כדי שכשאני הילד יהיה בריא אחזור להניק אותו. אומר כך ארץ ישראל, היא אמא שלנו, ארץ ישראל אמא אדמה, היא האדמה. עכשיו אנחנו בגלות ישראל, וגם יש הרבה שלא רוצים לעלות לארץ או עזבו את הארץ, אני יודע בכל מיני סיבות, אני לא נכנס לזה כרגע. עכשיו בקיצור, אז ארץ ישראל יש בה גויים, המציאות אין מה לעשות, זה גלות הארץ. הוא כתב רבן חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו. כן. הוא כותב שיש שתי גלויות. הגלות שאדם יוצא לחוץ הארץ גורם שהשכינה תהיה בגלות. גלות שנייה, אם אתה מביא גוי מכניס אותו לארץ שיעבוד אצלך, אתה גורם גלות לארץ ישראל. כל גוי שאוכל פה ושותה כאן ומתפרנס כאן, הוא לוקח מהשפע של ארץ ישראל. אז יש שתי גלויות, הוא מגלות הארץ וגלות האומה. נורא, זה דברם יסודם בזוהר הקדוש. אדם מלמד מזה הרבה מוסר. אז בקיצור הדברים, כאן ראינו, אז אותו הדבר גם כאן. שפע נמצא, שפע יורד, אבל בינתיים הוא ניתן לאומות. עד שאנחנו נהיה טובים, נגאל אותנו, ירחם עלינו, ואז הוא ייתן לנו. אז אמר, אנחנו שאלנו את הקדוש ברוך הוא, הגיד לי שאהבה נפשי, אחד תראה את עם ישראל, אחד תרביץ בצהריים. צהריים זה גלות קשה, יש בגלות גלים קשים. שלמה יהיה כאותי על ידי חברך? מה הוא עונה? אם לא תדעי לך יפה בנשים, צעינך בעקבי הציון, רועיד גדיותייך על משכנות הרועים. כלומר, תחכה עד שיבוא זמן שאני בינתיים נותן לאומות, נותן להם את השפע, כדי שהארץ תמשיך לתת ותיתן פירותיה אחר כך לעם ישראל. לכן כתוב בגמרא, כתובות, עתידים אילני שערה כשבארץ ישראל לתת פירות. כל עץ תן פירות, מה שיהיה אחרי שיבוא הגאולה, המשיח. אז מכאן רואים כמה הקדוש ברוך הוא מצפה לנו שאנחנו בעזרת השם נגאל בקרוב. אומר הגאון חידה, ככה הוא מבין בהקדמה לספרו מחזיק ברכה, שו עשרות רבות של ספרים הפקטה בניסו, זכותו תגן עלינו. אז הוא כותב שתדע שכשמתקרב זמן הגאולה, הסתרא אחרא תתגבר בעולם. זה מה שאנחנו רואים היום ממשלה, אתה רואה מכל הכיוון, מכל צד ופינה, אין לך פינה שקטה, שמר אחר. ותעשה כל אשר לאל ידע שהאדם יזוז מהדרך הישרה. זה אנחנו צריכים כעת לקראת הימים של החורף, להכין את עצמנו להישאר עם אותה קדושה של חודש תשרי. חודש תשרי יש שרוי עלינו כל השנה כולה, לא רק בימים הנוראים, להמשיך אותו. אז זה צריך, הוא אומר, היא תעשה כל אשר לאל ידה, אבל היא לא תצליח. הוא אומר, היא לא תצליח. אז הוא כותב בסוף, אלא היא לא תצליח, תעשה כל אשר אל ידה ולא יעלה בידה. בסוף היא תקבל את כל השפע שהיה מגיע לה בגלל העוונות. אנחנו מפרנסים את הסתרה בעוונות. אז אדם עושה עבירה, הוא לא מקיים מצווה, מבטל מצווה, נותן כוח לסתרה. מצא לכם, היה עליו השלום מורנו חכם בן ציון אבא שאול היה אומר, שהיה תאונה לא עלינו, היה אומר, אתם הרגתם את האנשים האלה. אנחנו הרגנו. וכן, אם היה לנו תורה יותר, אז לא היה קורה. אז אם יש זכויות, אם יש תפילה בכוונה ומצוות וזכויות, זה מגן. לכן אדם, לא עלינו תלונותיכם. אדם צריך לדעת שהוא, מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו. זאת אומרת, מה אתה מתלונן בשמיים? אתה אל תעשה עוונות, ממנה הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. ויש גמרא בפסחים, הלל הגדול, אותה גמרא מדברת על ליל הסדר. ליל הסדר, אומרים שמה, פרק אחרי לקוף כבב, שאומרים אותו ביום שבת, שני ברוך שאמר, 26 פסוקים. כן. כי לעולם חסדו. מודה לאלוהי האלוהים, מודה לאדוני האדונים, מודה לאלוהי כיתו, כי לעולם חסדו. זה נקרא הלל הגדול. מפני מה אומרים אותו? הגמרא שואלת. מה הייתה מה? אומרים את ההלל הזה. הגמרא אומרת, מפני שיש בו. אז הגמרא שואלת, אם ככה, אז למה אנחנו אומרים גם הלל? הרי אומרים פעמיים הלל בליל הסדר. אחד בתפילה, מיד אחרי העמידה של ערבית, ואחד בתוך ההגדה. ונאמר לפניו, הללויה, הללויה לו עבדי השם, יוצאי ישראל ממצרים, מפסיקים, נוטלים ידיים, וברכים המוציא, כזית מצה, וזה. ואחר כך, ברכת המזון, אחרי ברכת המזון, ממשיכים, לולענו השם לולענו, כי לשמחת אין כבוד. אז למה צריך להגיד הלן? מראה אומרת, משיבת מראה, פני שיש בו כמה דברים, כדי לעודד אותנו בגלות הזאת. יש בו יציאת מצרים, יציאת ישראל ממצרים. יש בו גם, מראה ממשיכה ואומרת, קריאת ים סוף. הים ראה והיה נוס, הירדן סוב לאחור. אחר כך, מה יש בעוד? מתן תורה. להרים מקדו כאלים, גבעות כבני צון. כן, זה היום עשה השם, נגיד המשמחה בו. ואחרי מתן תורה, יש בו גם תחיית המתים. לא המתים מיד אלויה, ולא כל עובדי דומה. ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. מאיפה תחיית המתים? תלך לפני אדוני בארצות החיים. זאת אומרת, פה אחד פה ועוד אחד לעתיד לבוא מתחיית המתים, נזכה כולנו יחד לשיר ולהודות השם יתברך. אז תראה כמה מעלתו גדולה. אז זה בארצות החיים. זאת אומרת, מה העניין? יש שם גם חבלי משיח. מה חבלי משיח? איפה חבלי משיח? לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמחת אין כבוד, חסדך עד עמיתך. למה היום הוא הגויים אין האלוהים ולא הם בשמיים? זה על הגלות, אנחנו סובלים. אז מה אומרים הגויים? אלה היהודים כרצונים אותנו ורוצים אותנו. מה שנעשה לא נמצא חיים בעיניהם, ידוע. אז ועד רבה, בזוהר כתוב, כל פעם שהיהודים מנסים להתחנך ולהתחבר עם הגויים, אז הקדוש ברוך הוא מעורר את הגויים בגדנו. אז זה עד רבה, זה גורם.
ועוד היה מה שהתחיל בהתחלה של הדרשה לגבי דוד המלך, סימן שהוא יותר גדול מהאבות?
מה פתאום? הוא כמו האבות, דוד המלך. הגמרא אומרת שהוא רגל רביעית של המרכבה. המרכבה נמצאים אברהם, יצחק, יעקב. מה זה? אברהם אבינו, הוא ילד אותנו, מה קרה לך? יצחק אבינו. עכשיו, אם אדם עושה מצווה, למדנו את זה לא מזמן. ואתה עושה את עצמך שאתה לא יודע.
לא, מחילה
כבוד. לא, מחילה מכבוד הרב, מחילה ממך. תן לי לסיים. הרי אם אדם עושה מצווה, כל אבות אבותיו עד אברהם אבינו מקבלים, יש להם בזה הנאה. כנגד זה, אם הוא עושה עבירה, אותו הדבר. נו, אז מה אתה שואל?
כי...
אז מה? אברהם אבינו, אתה לומד תורה, כל ישראל לומדים תורה, אברהם אבינו שמח, יצחק אבינו שמח, יעקב אבינו שמח, כי הם ילדו אותנו, הם אבותינו. תפעיל את המחשב, תראה מה קורה. אביך ואבי אביך עד אברהם אבינו, אברהם העברי, ודאי. זה לא צריך, אבל מדוד המלך זה רק זרעו, דוד הוא זרעו עד עולם, זה רק זרעו. אז, אבל זכה שלומדים את התורה שלו, זהו. עכשיו תן לי להמשיך. עכשיו, אם כן יוצא שזה המעלה, מאז שכותב, לכן אומר ראוי להתפלל, להגיד הרבה דברי תפילה כדי לעורר על הצרות שבאות על עם ישראל, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה. אז הוא אומר, ולהגיד לו, לא למעננו תעשה, אלא תעשה לשמך הגדול. כך כותב המערשה. אז הוא אומר שבסוף נגאל בעבור שמו. כמו שאמר הפסוק, למעני, למעני אעשה, ואעשה למען שמי. הלא שמו מחולד בגויים כעת. למה? הגויים אומרים, הנה היהודים, יש להם תנך, יש להם את אלוהים. איפה הוא? למה הוא לא משיע? אז יש חילול השם. אז בסוף, כדי שלא יתחדל שמו, נכון רמי? מה הוא עושה? הוא גואל אותנו. ואפילו שאין לנו זכויות, כתוב, היה כי אין איש, השתומם כי אין מפגיע, אז כל המפרשים כתבו, מתי שיגיע הקץ האחרון, בין יהיה מעשים טובים, בין אין מעשים טובים, הוא יתערב והוא יביא את ה... ישלח לנו את הגאולה. זה מבקשים כעת שישלח לנו. לכן שאלו תלמידיו תרבי אליעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וכשה הגאון מבינה, מה לא כתוב במשנה באבות, השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז שלושה עמודים. למה הוא אמר להם יעסוק בתורה וגמילו חסדים? אלא תירוץ הוא, כיוון שעכשיו אין לנו עבודה, אומרים בתפילה, ואשב העבודה לדביר ביתך. זה עבודה, לא עבודה של ההסתדרות. עבודה, זה עבודה בית המקדש. היה כתורת, היה לכם הפנים, מה שהיה מזבח, וקורבן עולה, קורבן אשם, קורבן חטאת, וכן זה הדרך. אנחנו קוראים כל בוקר באיזה הוא מקובן, מה שהיה אז. כל זה אין לנו עכשיו. שלמה, פרים, שפתנו. אז אם כן, זה הסוד שהכל תלוי בנו, שאנחנו נטיב את מעשינו, ואז הוא יגאל אותנו. תהיה גאולה בעזרת השם. וזוהר חדש כתב, מה עושה? הרבה זמן סיפר לכם סיפור. רבי יוסף, סתם רבי יוסף שבמשנה, זה רבי יוסף בן חלפתא. הם היו, הוא היה בנו של אבא החלפתא, היה סכן גדול בתורה. ואחר כך הוא הביא את רבי יוסי. רבי יוסי חבר של רבי שמעון ורבי רבי, רבי יוסי הגלילי, ורבי הוא היה עם גם הוא מתלמידי רבי עקיבא על מעשה. כן, אז רבי יוסי בן חלפתא היה הולך בדרך יום אחד, כך מביא הזוהר חדש, והנה הולך וראה את רבי יצחק והלכו ביחד, לא הולכים לבד. אמר לו לרבי יצחק, למה גלות ארוכה? בוא הנה, אחד ישן, מרדים איתו עוד זימון, עוד שלא תהיו מניין עוד נעד של דמים. מה קרה היום? סליחות, סליחות. אין סליחות, די. שתתם. מה, די נעפים, שענה רבה, בכמה ימים. אז רבי יוסי בן חלפתא מדבר עם רבי יצחק, חברו. שם זה רבי יצחק נפחה. יש בזה סדר הדורות דן, אם זה רבי יצחק נפחה או זה רבי יצחק אחר. קיצור, הוא אומר לרבי יצחק, למה הגלות ארוכה? איפה? מה יהיה בגלות הארוכה הזאת? אז הוא משיב לו, אומר לו, תראה, יש שלושה אבות, והרגל הרביעית זה דוד המלך של הכיסא. אז הכיסא עדיין לא שלם, אין הכיסא שלם ואין השם שלם עד שימחה שמו של המלך. אז אומר לו, מה עושים? אז רבי יצחק משיב לו שצריך לעורר את משה רבנו. אפילו שהאבות הם ערים כל הזמן והם פדלים עלינו, שבזוהר מפורש שכשאדם עומד עמידה מיד עומדים שלושת האבות פדלים עלינו, כך פותחים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה אתה אומר? קיים אמונתו לשני עפר. הם לא נקיים מתים חס ושלום, אלא הם ישנים, ישנים באפר. כשאנחנו מתפללים הם מתעוררים. אז אומר לו, זה לא מספיק, צריך את משה רבנו. משה רבנו איפה? למה הוא לא מתפלל עלינו? אומר, צריך תורה. אם אין תורה, אז משה רבנו לא מתעורר. כי מי נתן לנו את התורה? משה רבנו, נקראת על שמו. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורם, חוקים ומשפטים. ולמה הוא זכה שנקראת על שמו? לא סתם. הוא זכה כי אחרי נתן תורה בא שטן ואמר לקדוש ברוך הוא, תורה, איפה היא? אמר לו, נתתי אותה לבן עמרם, משה רבנו. הלך השטן אצל משה, אומר לו, התורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איך אני? מה הוא עונה לו? וכי מי אני שהשם ייתן לי תורה? זה אבל חזר לקדוש ברוך הוא, כמו התקשורת עכשיו, תגובה, בקש תגובה מהשם יתברך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לסטן, חכה רגע משה, בדי אתה? מה אתה בודד דברים מלבך? אתה צריך את התורה. אמר, ריבונו של עולם, מי אני שתיתן לי את התורה הזו של ישראל? אמר לו, אין מיעדת את עצמך. הוא היה ענב, הוא לא הרגיש שהוא מספר אחד, הוא לא ראה את עצמו כמספר אחד של עם ישראל, הוא כמו כולם. עד רבה, חשב את עצמו פחות מכולם, תורה מידע עליו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז אמר לו, הועיל ומיעדת את עצמך, תיקרא על שמך שנאמר, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורם, חוקים ומשפטים. מה יהיה עם החוט הזה? כל הזמן שגע אותי. תגיד לי, מי שם את החוטים האלה פה? מה אתה? אז מה, למה צריך להיות ככה? תראו את הבעיה. קיצור הדברים, אז מתי משה רבנו מתעורר? כשאנחנו לומדים תורה. אם לא לומדים תורה, הוא לא מדבר. אז זה הכל תלוי בנו, שמשה רבנו צריך להתעורר ולבקש רחמים. זאת אומרת, הזוהר אומר פירוש, גם אם האבות מבקשים, זה עדיין לא מספיק. צריך את משה רבנו שיהיה בתוך התמונה. ואיך משה רבנו יבוא? על ידי התורה. ולכן רבנו חיים בן עטר כותב, ודע שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ללמוד תורה כעת בגלות בעיקר. למה? כי לא ייתכן, הוא כותב, שמשיח יבוא וילמה וימלוך על בורים ועמי ארצות. זה המילים שלו, בורים ועמי ארצות. המשיח צריך לבוא למלוך על אנשים שיש בהם תורה. כן, זה עניין גדול שאדם לומד תורה, או אפילו שומע תורה, שומע כעונה, זוכה שעל ידי זה מקרב את הגאולה. זה בריתי, בריתי יומם ולילה. מי זה יומם ולילה? המפרשים שואלים. הרי ברית לא מועיל לעשות בלילה. לא קיים מצוות שנאמר, וביום השמיני. כן, וימול אברהם, תצחק בנו, בן שמונת ימים, לא כתוב דלו. אז לילה לא מועיל. אז ברית ביום עושים. אז אם כן, מי זה ברית יומם ולילה? אלא זה התורה נקראת ברית, גם מי נקראת ברית. אז לומד תורה, אין ביום, אין בלילה. אומרים, בהם נהגה יומם ולילה. כך תקנו לנו קריאת שמע, הקדוש ברוך הוא ציווה, שנקרא קריאת שמע של בוקר, קריאת שמע של לילה. כדי שיהיה לך לפחות, לפחות קריאת שמע כל לילה שאדם קורא. אז מכאן ראינו מה זה המעלה. אז הכל תלוי בלימוד תורה. זה לדברי הזוהר החדש. אחר כך הובא שם גם כן דברי רבנו הארי. רבנו הארי כותב שרק כשיהיו ישראל צדיקים גמורים, אז ראויים לסיבה זו שיבוא המשיח ויגאל אותנו. אז הוא אומר שבאותו דור שיבוא המשיח יהיה בישראל צדיקים גמורים. צדיקים גמורים זה לא פשוט שיהיה שלם, גם במצוות שבין אדם למקום, גם במצוות שבין אדם לחברו. זה לא דבר של מה בכך. אז אם כן, מכאן ראינו כמה אדם צריך להשתדל לעשות מבחינה רצון השם. כותב המהר"ל שתדע, הדברים הכי טובים שאדם יעשה, הרי כך גמרא הבאנו לרבי אליעזר, יעסוק בתורה בגמילות חסדים. יותר מזה, רבי אליעזר בן יעקב בגמרא כותב שאם אדם יש בו תורה ואין בו גמילות חסדים, כתב עליו דברים נוראים. זאת אומרת, אדם צריך לעסוק גם בצדקה, ולא רק צדקה בכסף, גם עצות טובות לאחרים, לנחם אבלים, לבקר חולים, וכן אז זה הדרך. לדעת, לעודד אחרים, לזכות אחרים. אז זה נקרא גמילות חסד. או למשל, בית הכנסת, חסר שם תאורה, הוא דואג לתאורה, דואג למיזוג, דואג לעוד דברים. וכן אז זה הדרך, מזכה אחרים. אז יש בזה לא רק תורה, אז זאת אומרת גם חכמי ישראל שהיו, אתה תראה בכל אורך, לכל השס, מתחילתו ועד סופו. הרבה מגדולי ישראל, רבי עקיבא היה גבאי צדקה. לימד תורה 24,000 תלמידים, וגם היה עוסק באיסוף צדקה מכל מיני מקומות. אחרי זה היה רבי יהושע, רבי אליעזר, וכן הלאה, כל חכמי ישראל, לכל האורך ולרוחב. אתה רואה שהם עצמם עסקו גם בגמילות חסדים, לא רק בתורה. יש עוד יותר, הרב פיינשטיין עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כותב בספרו אגרות משה, כשם שיש עלינו חובה, זה לא היום, זה לא דאורייתא, ויש אומרים זה גם לא דרבנן, אבל מעשה כספים זה מצווה גדולה. ואדם מתעשר, ובחנניה בזאת. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, צריך להוציא מעשר, מהכסף. אומר הרב פיינשטיין, כשם שאדם מצווה לעשות מעשר מהכסף, צריך לעשות מעשר מהזמן שלו. זאת אומרת, ביממה הוא צריך להקדיש שעתיים לעזור לאחרים. אז כל אחד לפי כוחו. מי שיש בו תורה, ילמד תורה לאחרים. מי שלא יודע ללמד לאחרים, יקנה ספרים שילמדו בהם. אין לו יכולת לקנות ספרים, או שיש להם ספרים, ידאג לריהוט, ידאג לכל מיני דברים אחרים. וכן, יזכה אחרים. כל דבר שאתה תגרום, שתפיץ את התורה, תביא איתך עוד מישהו לבית המדרש. וכן, אז זה הדרך. אז אתה נקרא שאתה עשית גם זיכוי הרבים. וזה שתי מעלות גדולות מאוד. זה מה שאומר שם. המהר"ל כותב שהם הכי טובים. אלא מה? תורה זה טוב גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. בתורה זה יותר דבר רוחני. זה רוחניות. אבל גמילות חסדים זה יותר דבר גשמי, פיזי. עכשיו, מישהו אין לו חולצה, כן, אתה לא חולצה. חליפה, כן, חתן, רוצה להתחתן. אתה דואג לו, מה הוא צריך, אתה... לא העיקר כסף, יש כאלה, הכסף, אתה לוקח אותו, הוא מבזבז אותו. אני מכיר אחד, היה מסכן, היה גם כן, אני, הילדים שלו, אבל אני מתברר שהוא מרוויח הרבה כסף. אלא מה? לא יודע להתנהל נכון. אמר לי פעם מורי רבי יהודה צדקה עליו השלום, על תמיד חכם גדול, לא אזכיר את שמו, היה בדור לפנינו, שתי דורות לפנינו, אמר לי שהוא היה מקבל מזכורת דווקא יפה, אחרי שלושה ימים היה מבזבז את הכל. שומע רמי? יש אדם שיש לו חורים באצבעות, מה אתה? אז הוא, אז יש כאלה, אז מה, אתה צריך לנהל לו את החשבונות. הוא לא יודע להתנהל. זה גם כן, זה עוד בעיה. כן, זה הדרך. לכן צריך לדעת כל דבר במידה, במשקל ובמסורה. או מאכיל מישהו, נגיד, נותן לו ביום אחד, קונה לו חצי פרה, ואני יודע מה, 10 קילו דגים, שבוע הבא אין כלום. תן כל פעם קצת. איך כתב הרמב״ם? אם יש בידך 100 דינרי זהב ואני רוצה לתת אותם צדקה, החלטתי, אומר, אל תיתן אותם בבת אחת. אם נתת אותם בבת אחת למישהו, קיימת רק מצווה אחת. נכון שהמצווה היא גדולה, 100, אבל זה פעם אחת. אבל שאתה נותן כל חודש, ייתן דינר אחד, יש לך 100 מצוות. זה שנותן את זה בטפטופים, זה החוכמה, איך אדם יודע להתנהל ולנהל את המצוות, גם להיות סוחר במצוות, חכם גם. טוב סחרה מסחר כסף, רבי מאיר אמר עליו השלום, אמר בגמרא, לעודם יהיה אדם ערום בעירם. מה זה ערום? ערום זה פרשת השבוע, והנחש היה ערום, זאת אומרת מתרחבל, עושה כל מיני דברים בחוכמה. זאת אומרת, גם ביראת שמיים אני צריך להיות חכם איך להינצל מיצר רע. סיפרתי לכם, מרבי עליו השלום, הייתי הולך איתו ברחוב, הייתי יודע שאני מגיע לאיזה קצה רחוב, אני צריך להתכונן, או הוא פונה ימינה או שמאלה, כי פתאום, מה קורה? הוא רואה מרחוק איזה בן אדם שיודע שזה יטריד אותו ויעכב אותו כעת בדרך. הוא היה יקר לו כל רגע, לא דקה, שנייה. אז מיד היה בורח, עושה עקיפה מרחוב, מסמטה אחרת, כדי לא להתפגש עם הבן אדם. ככה. והיה בורח מאנשים. למה? יודע, יעקבו אותו בדרך ו... פעם היה עליו השלום, אני כל פעם מטריח, אתה לא צריך לקום, קמתם כבר. היה חכם מציון, אמר לנו ש אחד ששואל שאלה את הרב ברחוב, שאל אותו ברחוב, זה לא היה תחיל, סתם, הוא ממציא שאלות. למה? מי שרוצה לשאול רם, הוא הולך אצל הרם ושואל אותו. אבל כאן הוא פגש את הרב, הוא צריך לבלבל את המוח. הוא צריך להתחיל אותו. אז זה אחד הדברים. אז אדם צריך לדעת להיות ערום ביראה, להיות חכם בכל דבר, איך הוא עושה, איך הוא... עכשיו, שבת אחת הוא קונה המון דברים, מפיס את הבית בכל מיני מאחלים, עד שחלק גדול גם מזרק, אתה צריך גם את זה לחשוב, שלא יזרק. ויש שבתות שכמעט אין הרבה מה לאכול, זה לא טוב. צריך אדם לחלקל דבריו במשפט. איך כתוב הפסוק? טוב איש חונן ומלווה, יחלקל דבריו במשפט. כל תעשה, גם כשאתה מלווה כסף למישהו, אתה צריך לדעת שהוא עתיד לשלם. יש לו יכולת לשלם. אל תיתן לו, כי אתה מכשיל אותו בזה. זה לא טוב. גם מרגיל את השני שיחיה על חשבון אחרים, ולא יעבוד. אז עד רבה, הרבם כותב שהמצווה, למשל, תיקח נער יתום, תלמד אותו אומנות, שיתפרנס ממנה, לא שיתפרנס מהצדקה. וגמרא אומרת שלא טוב שאדם יתפרנס מצדקה, אבל לפעמים יש מצבים שאדם נקלע עליהם, הוא צריך. זה מכאן לומדים. היה מעשה, היה אחד מגדולי ישראל שהיה ב... כמה דורות לפנינו, שלוש, ארבע דורות, רבי לעזר מטלז. טלז זה עיר ברוסיה, מחוז. הוא היה תמיד חכם גדול, ענק, ענק בתורה. אז היה, הוא נשא אישה, חותנו, היה איש תמיד חכם, אבל איש סוחר, תעסק במסחר, אבל יפה. כמה שעות ביום היה יושב ללמוד אחר כך. אז זה חותנו של רבי אליעזר מטלז היה. והוא, כשהרס אותו, ידע עליו שהוא בחור עילוי, הוא אמר לו, תשמע, אתה תמשיך ללמוד, ואתה תגור אצלי בבית, אני אתן לך דירה פרטית, תהיה לך פרטיות משלך, ואתה תלמד תורה כמה שאתה רוצה. והכל עליי, אשתך לא תדאג לכלום, מבת שלי תבוא, אני אתן לה הכל. טוב, עכשיו עבר 5 שנים, דרך כלל היו לוקחים ל5 שנים, זה עבר 5 שנים, 6-7 שנים. אז אשתו אומרת לבעלה, נו מה יהיה, שלח אותו שיהיה זה. אומר לא. טוב, חיכתה, עבר, הגיע 10 שנים, תום שמו יצא למרחוק, פנו אליו בהצעות שיהיה רב פה, יהיה רב שם. אז היה בית של חמיב, אומר, תראה, קיבלתי מכתב בעיר פלונית, רוצים רב. אומר, לא, אני לא מסכים שאתה תלך. אתה, סיכמתי איתך שאתה גר אצלי, אתה תגור פה, תשאר פה. כל פעם. סוף. טוב, הרבנית, אשתו, זאת אומרת, חמותו, די. התעייפה, ראתה שבעלה מתעקש שהוא יהיה את זה. טוב, אמרה בסדר, זה חלק, זה המשפחה, זה חלק מעברנו. יום אחד הוא קיבל איזה מכתב מאיזה עיר גדולה, זה עיר תנש, שלחו לו שרוצים אותו רב, אלא הם רב, והם רוצים רב, שלהם גם ראש ישיבה, גם יקים ישיבה, גם יפסוק הלכות, והוא על פי בישה כל דבר בקהילה. באמת הוא ראה שהם אנשים חשובים, כמו שבאמת היה בסוף. אז הוא ניגש להמים, אמר לו, תראה, אני לא רוצה שכל הזמן אני עול עליך ואתה מפרנס אותי. אמר לו, אני לא יודע מי מפרנס את מי, כך חמיב היה פיקח. אמר לו, אני לא יודע מי מפרנס את מי. זאת אומרת, אנשים חושבים שאם מישהו נותן כסף למישהו, אז הוא נותן. הוא עושה לך טובה שאתה זוכה על ידו. טוב, סוף, סוף דבר, עברו כבר 15 שנה. שלחו לו, אז טוב, הוא אמר שהוא רוצה ללכת, אז חמיב שתק, מה יעשה? שתק, וכי הרבנית דחקה בו, אמרה לו, תראה, זה משרה חשובה מאוד, והוא ישמו פרסה בכל העולם. באמת שכך היה, אחר כך כתב כמה ספרים וחידושים, וכל השס היה יודע בעל פה והיה מפלפל. יצא אז ארז את החפצים, הוא ואשתו והילדים, וקדימה צחרו עגלות ויצאו לדרך. יצאו לדרך, נסעו, רק הגיעו, עברו איזה 10-20 קילומטר, והנה הגיע שליח על סוס, רץ, דחוף, אמר לו, חמיב נפטר עכשיו, תחזור מהר. חזר מהר עם אשתו, אז פתאום הוא רואה, הגיע ללוויה, אז הרבנית צעקה, אשתו שלא נפטר, אמרה, היא הרגה את בעלה, אני הרגתי את בעלי, כי בעלי אמר ולא הבנתי מה הוא אומר. הוא אמר, אני לא יודע מי מפרנס את מי. אז כל עוד ורבי אליעזר היה אצלנו, אז הוא היה חי בגללו. ברגע שהוא עזב אותנו, אז לא נשאר לו מה לחיות. אז הוא הביאו את זה חכמי המוסר, שאדם ילמד מוסר מזה. זיכוי הרבים זה לא דבר של מה בכך. תראה מה הוא זכה, איזה חתן שאחר כך הפיץ תורה ברבים, וכל זה הוא עזר לו. מראה לא מספרת לנו מסרת סוטה על הלל הזקן, איזה מסירות נפש. כולם יודעים מה שהיה איתו, הוא חשב על הערובה וירד עליו שלג בגובה כמה עמות, והיה ליל שבת, ועד ששמיים והלל היו יושבים ללמוד, והנה ראו חושך, מה קרה? אז ראו תמות אדם בערובה, עלו למעלה והורידו אותו, חיממו מים בשבת ורחצו אותו וסחו אותו בשמן עד ששב הרוחו אליו, ואמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. הוא מסר נפשו על לימוד תורה. אז אומר הלל, אני אמרתי שמי והלל, הלל היה, הוא היה במקרה הזה, ושמי היה חבר שלו, למדו תורה יחד. אחר כך, אז כן, מה באתי לומר? אז הגמרא אומרת שהיה לו אח, קראו לו שבנה, היה עשיר גדול, בפורסם היה בכל הארץ. אחרי שהוא נהיה נשיא, של ישראל, אמר לו, תא ונפלוג בעדי הדדה, בוא, חצי הממון שלי אני נותן לך, ואתה תיתן לי חצי מהתורה שלך. יצאה בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אם ייתן שבנה להלל את כל הון ביתו, כל העושר שלו ייתן להלל, לא יעזור. למה? סגמרה משפרשת, שאם הוא היה עושה את זה לפני כן, כשהילד היה עני, הוא היה משקיע בו, אז באמת היה לו חלק. אבל ברגע שהוא עשה את זה אחרי, לא כרבי יוחנן אחי עזריה, ולא כשמעון בן נסיעה, שהם עזרו להם כשהיו צעירים עוד, ותמכו בהם ועודדו אותם והגיעו לאן שהגיעו. אז מכאן הפוסקים גם למדו, אין, לפעמים יש סיפורים שמשמור, זה ביטול תורה לקרוא את הסיפורים. אני זוכר כמה, אחד מכר את העבירות שלו, אחרי זה סיפור על אחד שמכר את המצוות שלו. זה לא תופס. הרב חידה מביא בספרו שם הגדולים, שהיה מעשה פעם בזמן מערית. אז היה אחד שמחר היה ממולח, עושה כסף. אז הלך, תפס איזה עשיר, אמר לו, הוא מוכר לו את חלקו בסעודת הלוויתן. תן לי 7 דינרי זהב, אני כותב לך שטר עכשיו, תביא עדים. זה המבסוט. מרף לא יודע, אדיר, הוא לא יודע העשיר אם הוא יזכה או לא יזכה, אבל הנה, כאן יש מישהו, אז חתם לו. אחרי זה בא אשתו, טבע אותו לבית הדין אצל מערית. מה, אתה מוכר את החלק שלך של הלוויתן, של העולם הבא? אמר דברים בטלים, הקונה המוכר לא הפסיד, והקונה לא קנה מאומה, כי זה לא שלו שהוא יכול למכור. השכר של עולם הבא, אדם לא יכול למכור את זה. מראש יש חלק בזה, וגם החלק זה החלק נשאר, זה לא ודאי זה שלומד תורה, החלק שלו שלם. כך הסכימו כל הפוסקים. תעיין במבשרת ציון, יש שם תשובה ארוכה, שותפות יששכר וזבולון. אז זה, אבל חלק, ודאי שזה שתמכין דאורייתא, זה לתמוך באלה שלומדים תורה, זה זכות מיוחדת שאדם זוכה שהכסף שלו הולך אחר כך לאיזה... ועוד, אל תאמר שתמיד חכם, ונגיד, אפילו תמיד חכם, נגיד, יש לו כסף. היה, הגאון חידה כותב, שיש גמרא, שראוי לעטרו באלפי דינרי זהב, כי טוב לתורת פיך מאלפי זהב הכסף. זה גם, כדי שיהיה, ילמד תורה באישור הדעת, בהרחבה, תראה שיש לו מומן. בעלי התוספות כותבים, בעלי התוספות על רבנו תם, בנו תם היה ענק שבענקים, איזה חריף היה בדורו, משהו פלא פלאים. מביא את זה רבנו יוסף חיים, שהיה יושב ללמוד עם התלמידים, לפני שהיה מתחיל את הלימוד היה לוקח ערימה של דינרי זהב, שם על השולחן, אומר להם, אני מבקש מכם להתרכז איתי בלימוד, ואף אחד לא ידאג, מי שרוצה יש לו כסף כמה שהוא רוצה. ככה היה עושה, עושה רבנו אותה, והוא לא נהנה מהעולם הזה כלום. אבל מה העניין? שאדם יזכה שיהיה לו חלק בלימוד התורה, זה דבר גדול מאוד, לא כל אחד זוכה לזה. יש כאלה מסכנים, נותנים את הכסף על אבנים, לא מעשה ורבי טרפון, שאמר לו, ובוא אני אראה לך, הוא אמר ל... לא, רבי עקיבא אמר לרבי טרפון, בהתחלה. רבי טרפון היה עשיר גדול, היה לו שדות וקרמים, מה שהיה לו, והיה עוזב את הכל, הולך ללמוד תורה. עד כדי כך, הגמרא מספרת, שפעם הלך בדרך, זה קילומטרים, הוא הלך ברגל, ועבר בשדה שלו, בשדות שלו, עבר שם, היה רעים, טוב ראה איזה תאנה יפה, כתב אותה, וברך עליה בורא פרי העץ, אולי גם שהיה לו, ואחד אותה. מיד פתאום באו הפועלים שם, מוהי גנב, תפסו אותו, שמו אותו בתוך שק, ועל החמור, אמרו, הולכים לזרוק אותו לים. אז הוא בדרך אומר לעצמו, אוי, טרפון, טרפון, מה קורה איתך? מה זה היה הסוף שלך? הם שמעו, מה הוא אומר? מה אמר? אחד אומר, כן, הוא אמר, טרפון, טרפון. מה, יכול להיות שצריך רבי טרפון? לא יכול להיות. סתם בן אדם. בסוף התברר שזה היה באמת רבי טרפון. הוא כל ימיו היה מצטער שהוא השתמש בכתרה של תורה, זאת אומרת שבגלל זה הצילו אותו, הצילו לו את החיים, אבל הוא הציל גם אותם שלא יארגו אותו, הלכו להרוג אותו. אז תאר לך מה זה, איך היו מוסרים נפש על לימוד תורה. אז מה החוכמה? חוכמה שאני אעזור לאחד שהוא עוד לפני שנהיה גדול בתורה, וזה באמת אחד הדברים שמקרבים את הגאולה. נהדר המשך, אם יעזור השם, אולי שבוע הבא. תזכו למצוות, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תזכו ואימצו. יש רבותיי, סליחה, מחילה. יש, תדעו, לא, בבקשה. השם זיכה אותנו, יצא ספר חדש. ספר על הלכות, שנה שלמה עבדתי עליו. שנה שעברה, שנה שלמה שקרתי בו הרבה הלכות של קריאת התורה, כל מיני שאלות שמצויות וצריך לדעת אותן מראש. מה קורה כהן אחר כהן, לוי אחר לוי, בשמחת תורה יש דינים אחרים, כללים אחרים, כל הפרטים, הכל, והספר נמצא פה, והגיע מקום ראשון, זה לכאן הגיע. אז בבקשה, תיקחו את זה גם בתור מתנות, מקרא בציון, כך שם הספר. זה ספר יקר מאוד, יש בו דברים חשובים מאוד מאוד לדעת. אם הוציאו ספר תורה בטעות ורוצים להחזיר אותו, מותר להחזיר אותו, מתי אסור, מתי יש פיסול בספר שצריכים להחזיר אותו, מתי שואלים תינוק, הכוונה ילד בגיל 6-7, לחכים ולא טיפש, איזה דבר צריך שאלה תינוק, איזה דבר לא צריך, המון דברים שהם מצויים ביום יום שאנחנו צריכים אותם בקיאת התורה. מה עושים? למשל, יש לי ביום חמישי מחר שני בר מצוות, שניהם היום הבר מצווה ושניהם ישראלים, מה אני עושה? לכן מה אני עושה אם יש לי שני חתנים והם צריכים לעלות לתורה? צריך חובה, זה לא אם אתה רוצה או אתה לא רוצה. אז כל זה יש שם ברוך השם פתרונות מגדולי ישראל, מהגאון חיטה רבי האמת ליעקב, רבי יעקב ישראל אלגזי, מרבי חיים פלאצ'י ועוד גדולי ישראל, זכותם תגן עלינו ועליכם. עסקו ואימצו.
אמן, חזק וברוך הרב.